ערב טוב. ערב טוב לכל מי שנוכח, נוכחת כאן עכשיו באולם. ערב טוב למי שהעכשיו שלו, כשהוא שומע את המילים האלה, זה אולי אתם שאחרי הריטריט, ששומעים הקלטה של השיחה הזאת, או מישהו אחר שההקשבה שלו היא באיזשהו עכשיו אחר. העידן שלנו, עידן שמאפשר להתרחשויות כאלה, כמו שיחות הדרמה, לקרות בכל מיני ממדים. הזמן הזה, אחרי ארוחת הערב, זמן שמכונה שיחה דרמה, הכוונה שלי במהלך הדקות הקרובות יהיה לדבר על הדרמה, או אולי לתת לדרמה לדבר דרכי, להסביר, to explain, לתת קונטקסט לתרגול שאנחנו עושים כאן ביחד. והערב אני רוצה לדבר אליכם, הנושא של השיחה, מהי תובנה? לפני כמה דקות, כשהיינו בבניין המורות, סנדיה שאלה אותי, על מה אתה הולך לדבר הערב? אז אמרתי לה, הנושא של השיחה יהיה מהי תובנה. אז היא אמרה לי, גדול. אז תתחיל בתובנה, היא עמותה שנוסדה בשנת 1995. אז הנה אני מתחיל בזה. תובנה היא עמותה שנוסדה ב-1995 על ידי סטיבן פולדר ו... לא, לא. זאת אומרת, כן, כל מה שאמרתי אמיתי. אבל לא זה מה שבכוונתי לדבר עכשיו. אולי כדי להתחיל לדבר על מהי תובנה, שזהו מושג מאוד מרכזי בדרמה, תובנה, אינסייט, תרגומים לאנגלית ולעברית של ויפאסנה, אם אנחנו מנסים לתרגם אותה את המונח ויפאסנה במילה אחת. אולי כדאי להתחיל מקצת לפתוח את המילה, את הדימוי. גיא דויצ'ר, הבלשן, כותב באיזשהו מקום ששפה היא כמו שוניות על שוניות של דימויים. אנחנו נוהגים לחשוב על דימויים, על מטאפורות, כמשהו ששייך לספרות או שירה. אבל בעצם השפה המדוברת מאוד מאוד עשירה בדימויים. עשירה, שפה, זה דימויים. יהיה לי מאוד קשה להגיד קשה, זה דימוי. להגיד משפט בלי שיהיו בו מילים שהן דימויים. המילים בשפה בדרך כלל נולדות מהעולם המוחשי, הפיזי, ומקבלות משמעויות פתוחות יותר, מורכבות יותר. בהתחלה הרבה פעמים בשפה אולי פיוטית יותר או שירית יותר, ולאט לאט נכנסות לשפה וגם מגיעות לכדי, בתוך הסלנג הוא הרי מלא בדימויים, פיצוץ. תחשבו על זה, כאילו, איך היה, אנחנו רוצים להגיד, היה נהדר, פיצוץ. אז אם ניקח למשל לעיין במילה כמו התעוררות, התעוררות, שזה המקום שהדרך הזאת, הדרמה מפנה אליו, בודה הוד. זה לרוב, כשאנחנו שומעים מונח שכזה, והרבה פעמים גם מונח שאולי מעט מקביל לו, אבל לא לגמרי יערה, שאגב בטקסטים העתיקים הוא דימוי הרבה פחות רווח, הוא נמצא שם, אבל הדימוי העיקרי הוא התעוררות. בודה זה מהשורש להתעורר. כשבאים להרהר בזה, בעצם כולנו יש לנו איזושהי היכרות עם החוויה הזאת, לא? התעוררתם הבוקר? בני המזל שמענו, אפילו יוצא שלהם פעמיים ביום. יש כאלה שמודים שהם באים לריטריטים של ויפאסנה, כי בויפאסנה יש גם סיאסטה. כשאנחנו מתעוררים, אנחנו כמו נכנסים לאיזשהו מימד אחר, ועולה בנו איזושהי הבנה שמה שהיה עד עכשיו הוא לא אמיתי. זאת הייתה שינה. אנחנו מרגישים כמו יצאנו, ואיפה שהיינו עד עכשיו, או שאנחנו לא זוכרים כלום, והחוסר הכרה, מוחלט, שינה עמוקה, או שחלמנו חלום. כשאנחנו מתעוררים, אנחנו חשים שאין גשר שאנחנו יכולים לתקשר איתו עם האחרים בבית, מישהו אחר בבית שישן. אתם פעם להעיר מישהו שישן עמוק, או שהוא במצב של חוסר הכרה מאוד עמוק, של שינה עמוקה, ואז אין גשר, אין דרך לתקשר, או שהוא שקוע בחלומות. תתעורר. זה לא, באיזשהו אופן זה לא מפליא שסידהרת גוטמה, אותו מחפש רוחני, שהתעורר והיה לבודה, ממש אחרי שהוא התעורר, הרגיש שהוא גילה משהו מאוד משמעותי, הוא גילה את מה שהוא חיפש, את מה שמביא ריפוי, אל כאב קיומי, אם נרצה לקרוא לזה כך, דימויים. הוא עלתה בו חמלה עצומה אל שאר בני האדם, שכמישהו שהרגיש ער, הוא ראה אותם כישנים, וכישנים תקועים במעגל, במרוץ העכברים, שיש בו כאב, סבל, חוסר סיפוק ואי נחת, והוא ידע שמשהו עלה עליו, so to speak, יכול להיות משמעותי עבור כולם, וכחלק ממה שהוא חווה, הלב שלו היה מאוד פתוח, עלתה התנועה שרוצה לחלוק ולשתף, אבל עליו, והוא מספר על זה בעצמו, זה טקסט מאוד יפה בטקסטים העתיקים, מראה כל כך גם את האנושיות של מה שאנחנו קוראים לו הבודה. הוא אומר, אבל היססתי, כי חשבתי על זה שהם לא יבינו אותי. הוא אומר, הם כל כך עסוקים בתשוקות ואחזויות, אתם יודעים, הודו לפני 2500 שנה, במה הם היו עסוקים? בסמארטפונים ובדיסקוטקים, או אני לא יודע. זה גלום בתוך הטבע האנושי. הוא אומר שהם לא יכלו להבין את האמת הכל כך מעודנת שאני מצביע עליה, וזה יעייף אותי, זה יתסכל אותי. אין גשר הזה בין העירות לשינה, העירות לא יכולה להיכנס אל השינה. אם לגלוש רגע, ואני אגלוש רגע כי אני נורא אוהב את הטקסט הזה, הטקסט ממשיך ומספר שאז הופיע בפניו ברמה סמפתי, מילולית איזשהו דמות של אל, מי שמתחבר אל השפה האמיתית יכול לראות איזשהו אולי אל קטן, מי שהשפה הזאת פחות פוגשת אותו יכול לחשוב על קול פנימי שאמר לו, אבל תחשוב, יש אנשים שיש להם רק מעט אבק על העיניים, כל מה שצריך כדי להעיר אותם זה מין, והאל הזה או ההרהור הפנימי הזה עורר בו השראה והביא אותו לצאת לדרך שמתגלגלת ומתגלגלת ומתגלגלת, דרך מחרוזת מאוד גדולה של מורות ומורים, מגיעה וחיה אצלנו. אז מעניין, מעניין להתעור, לעיין בדימוי הזה. מה הוא לוחש? מה הוא מרמז? אפשר באיזשהו מקום לומר שכל הדרמה, כל הדרך הבודהיסטית, כל המדיטציה מכוונת לטיפוח ופיתוח של תובנה. מה זה תובנה בקונטקסט הזה? איזה תובנה מדובר? תובנה זו דרך ראייה. אופן הבנה במובן העמוק של המילה, אופן הסתכלות על הדברים, על העולם, על עצמי, זה ראייה שמשחררת אותנו מההרגל הכפייתי להיאחז ולהשתוקק או להתנגד, לסלוד, להדוף. אבל רגע לפני שאני אמשיך לנסות אולי לפתוח מה זה תובנה, חשוב לי לומר כמה דברים על מה תובנה זה לא. תובנה זה לא איזשהו היגד או פורמולה או נוסחה או אמירה, כמו הכל חולף, או החיים זה סבל, או whatever, מה ש... יכול להיות לזה איזשהו היבט כזה, אבל זה לא רק איזשהו פשוט היגד. תובנה גם לאו דווקא מתאפיינת באיזשהו משהו מאוד דרמטי. איזה זיקוקי דינור כאלה, או וואו, תובנה. אני זוכר את עצמי יושב במדיטציות שעות רבות ובתרגולים ובריטריט, ובאופן חצי מודע בעצם מחכה לאיזשהו רגע שפתאום כזה ייפרס כזה איזה שטיח אדום, ויבוא שם איזשהו כזה, אין אני, אין אני, אין אני, אין אני, איזה... משהו כזה... האמת שלפעמים תובנות בהחלט יכול להיות להם איזשהו מימד שמתמצא באיזושהי אמירה או הבנה, אבל לפעמים הן יכולות להיות כמעט גופניות לחלוטין. אני אתן לכם דוגמה. כשהייתי פעם ראשונה בריטריט כזה, ריטריט ויפאסנה, זה היה באוסטרליה, שני 30 שנה כמעט, ידעתי שבריטריט הזה, בעשרה ימים, 12 יום, אסור לעשן. ובאותה תקופה, נשענתי. ואני זוכר התלבטתי כזה לפני הריטריט, אם לקנות או לא לקנות, טבק. אמרתי, אין לי עכשיו, עדיף שאני לא אקנה, זה ישגע אותי, יהיה לי יותר קל אם לא יהיה. אז טבק לא קניתי. האמת שמריחואנה היה לי המון. חברים טובים נתנו לי שם צעידה, ולא היה לי נעים למסור אותה על המארגנים, כאילו, זה היה הרבה. אז קברתי אותה בתיק עמוק עמוק מתחת לבגדים. והאמת שבריטריט שכחתי גם מזה וגם מזה. ואז הסתיים הריטריט, והיינו שם כמה חברות וחברים, היפים כאלה, הייתה לאחת מאיתנו, הייתה לה, היה לה אוטו, אני זוכר, היה אוטו נורא מצחיק כזה, ונסענו משם לאיזשהו נשיונל פארק באוסטרליה, מקום עם צוקים ממש קרוב לים, איזה יער גשם, והתמקמנו שם, ובלילה השני לפי דעתי הגיעו עוד כמה חברות, אנחנו יושבים מסביב למדורה, ופתאום אחת מהן מוציאה טבק, וכשהיא מוציאה את הטבק, אני קולט, שכחתי. כאילו, לא חשבתי על זה גם כשיצאת, שהיה לי ברור, אני אצא מהריטריט, אני בטוח יעשן, שכחתי מזה בכלל. ויחד עם ההפתעה, אני חושב שכזה באופן אוטומטי כזה, אני כזה קורא לה ג'ני, עושה לה כזה סימן שתעביר לי את הטבק. והיא מעבירה לי את הטבק, ואני מגלגל את אני אעצור רגע ויגיד לכם, זה לא הבטחה, זה לא חייב לקרות לאף אחד, מה שאני מספר כאן. שמעתי על עוד כמה אנשים שקרה להם, אבל משהו דומה. ואני מגלגל את הסיגריה, וזה מוזר לי. החוויה, אני מאוד שם לב לתחושות, ו... אבל אני ממש זוכר, עלתה בי איזושהי התקוממות כזאת בפנים, של מה זאת אומרת, מה פתאום, אני מעשן, אני ערן מחולון, זאת אומרת, יש לי את הקטע הזה. ואני מדליק את הסיגריה, אז מעבר לחוויה הנעימה, אז לא יודע, הזאתי, פה אני מרגיש את כל התחושות, וזה לא נעים. תחושות שלא, אף פעם לא שמתי לב אליהם, הם היו לי נורא לא נעימות. וניסיתי לעשן עוד כמה שחטות, קיביתי את זה וניסיתי עוד אחת. אני אגיד לכם סוד, אני עד היום מנסה, אני אוהב טבק, אבל אני לא יכול. הגוף. אני חושב שאפשר לקרוא לזה תובנה. אני נוטה להאמין שאישון זה לא בריא. לא רק כי מחקרים מראים או כי הרופאים אומרים, כי אותו מישהו שאישן מרגישים את זה. אבל בין המקום הזה של מרגישים את זה ורוצה וזה, לבין המקום שכמו ישנה ידיעה בעצמות שמשחררת, תובנה מתאפיינת בזה. זאת ראייה שמשחררת, זאת ראייה שעושה שינוי. רגע של הבלחה יכול להיות לו משמעות, חלילה לא מזלזל בו. אבל הדרך הזאת שהיא דרך חיים, אני המון פעמים אומר, מדיטציה, ויפאסנה, דרמה, זה לא הובי, זה לא לז'ר, זה כן יכול להיות אהבה גדולה והעונג הכי גדול להיות מעורב בזה בחיים, אבל זה דרך חיים שדורשת את כל ההוויה שלנו. לפני כמה זמן סיפרה לי, הייתי באיזושהי שיחה עם איזושהי חברה שהולכת המון לתקסים של היוואסקה, ואז היא אמרה לי, אני לא זוכר אם שאלתי אותה מה מביא אותה ללכת שוב ושוב, או שהיא אמרה לי את זה בעצמה, אבל בכל אופן היא אמרה לי, תשמע, יש לי שם תובנות חבל על הזמן. אמרתי לה, וואו, איזה יופי, זה נפלא. ואחרי איזה רגע כזה גם שאלתי אותה, ותגידי, הן נשארות איתך? הן נוכחות לך בחיים? לא גמרתי את המשפט, אמרתי, לא, מה פתאום? אחרי זה אני שוכחת אותם. אז אמרתי לה, וחלילה, אני לא אומר את זה מתוך איזשהו זלזול, אפילו דומה לזה, בתהליכים עם חומרים פסיכואקטיביים או דברים אחרים. אני מדבר על המשמעות של המילה תובנה. תובנה, לפחות בקונטקסט שאנחנו מדברים, המשמעות שלה, תובנה, ראייה, דרך הסתכלות, שיש לה אימפקט. ובשפה יותר בודהיסטית, שמשחררת מאחזות. המילה האחזות כוללת בתוכה את שני הצדדים, גם האחזות והשתוקקות, הרצון המאוד דרמטי, ההתעקשות, שמשהו יהיה. אנחנו יכולים לאחז באנשים, בתפקידים, במצבי תודעה, בעצמנו. והצד השני של זה, זה הצד של ההתנגדות, סלידה, עדיפה, התחושה שצורך שמשהו לא יהיה. וממש, כפי שלכולנו יש את הריח, את הטעם של התעוררות, של הכיוון שזה מפנה אליו, אנחנו יודעים מה זה תובנה. אני אנסה לתת דוגמאות לתובנות יומיומיות. מישהי מדברת אלינו בצורה לא לעניין. כזה עצבנית וכועסת. אולי מה שהיא אומרת מעליב או פוגע. ואז היא אומרת לנו, או שאנחנו נזכרים בעצמנו, אם אנחנו מכירים אותה, שהיא בדיוק לפני מחזור. מה קורה לנו? מישהו רוצה לנסות? מה? חמלה. ההבנה של כל הקונטקסט משתנה משהו. אנחנו ממש רואים אותה פיזית אחרת. אותו הרעה הזאת, המעליבה הזאת. אנחנו רואים אותה אחרת. מאוד יכול להיות שאפילו הפגיעה או העלבון הם נחווים אחרת. מתוך הבנה, אמפתיה, חמלה, מתוך ראייה אחרת. או למשל, אם אני מוצא את עצמי מאוד חסר סבלנות, אנחנו חסרי סבלנות, מישהו מדבר אלינו, הוא בלתי נסבל, אין לי סבלנות אליו בכלל. ופתאום אנחנו חשים או נזכרים שלא אכלנו כלום מהבוקר. אנחנו רעבים. קורה לנו משהו? הוא פתאום נראה אחרת. אולי בנו אולי ההבנה שהחוסר סבלנות נובע רק, או לפחות גם, מאיזשהו מצב פיזיולוגי שאני קורא, אני רעב. או אנחנו יושבים באולם המדיטציה, ומי שלידינו נושם או נושמת, מה מוכר, אה? ואנחנו, מה יש לו? מה יש לה? מה, הם לא שמעו? אמרו לי נשום טבעי. מה, הם מדמיינים כבר אותם שטולים בבוסטן, או מדמיינים את המנהלת, מוליכה אותו אחר כבוד, לקחת את הפק הלך ושם מפה. והמחשבה הזאת אולי גם, ואז פתאום עולה בנו המחשבה, אולי זה קורה ממש עכשיו כשאני מדבר, שאולי אותו מישהו או מישהי מתמודד עם איזושהי מחלה, אולי אפילו זאת איזושהי מחלת ריאות, אולי אפילו מסכנת את החיים. מה קורה? האם הוא אותו נאצר, רייכמן, לא יודע, יש דמויות יותר מודרניות. יכול להיות שגם החוויה של הצליל פתאום נשמעת אחרת. שנלקח ממנה, נשאבת ממנה האחזות, האחזות עודפת, צולדת, לצורך העניין. מקבלים קצת את הטעם לאן אני מכוון? אני אנסה עוד אחת. הבת או מישהו אחר, איזושהי דמות אהובה קרובה עלינו, קבע איתנו שהיא חוזרת בתשע. ומסתכלים בשעון והשעה 9:10 או 9:30 והיא לא חזרה. מה קורה? חלות המחשבות האלה, נכון? איפה היא? אולי קרה לה משהו? מתחילים לעלות הסרטים האלה, ואז מחשבות שמנסות להדוף. לא, לא קרה לה כלום, היא לא אכפת לה, היא לא מסתכלת על השעון, אני מכירה אותה. לא. אולי בתוך רגע כזה עולה בנו הראייה שזו דאגה. תוך תנאים ונסיבות, קבענו בתשע, עכשיו כבר 9:30, מופיעה דאגה, מופיעה תופעה. היא מעלה תחושות גופניות מסוימות, קיבוץ. היא מלווה במחשבות מסוימות. יש פה כמו יקום שלם. ומתוך הראייה הזאת יש איזשהו ספייס שיכול להיות שמאפשר איזשהו מקום של בחירה, אם לבצע פעולות, להתקשר וזה, או לפגוש את התחושות הלא נעימות שנוכחות בי עכשיו, בלי כל הפלקטים שעולים מעבר, לתת כוח לסרטי האימה, או לתת כוח להשלכות עליה ועל ההתנהגות שלה. אז אולי עולה בכם עכשיו השאלה, האם לזה התכוון הבודה כשהוא דיבר על תובנה? ושוב, תובנה תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי בדרמה. הדרך מכוונת לטיפוח ופיתוח של תובנה. אז הייתי אומר שכן, אבל לא בדיוק. כן, במובן של הראייה שתובנה היא דרך הסתכלות, דרך תפיסה של מה שקורה, שממוסס או מחליש את הכוח של היחזות, השתוקקות, התנגדות, סלידה. בו בזמן, הבודה דרמה מצביעה על כמו root insights, אם אפשר לקרוא לזה כך, כמו תובנות שורש, דרכי הסתכלות שהטיפוח והפיתוח שלהם מביא חופש לשלל סיטואציות חיים. לפני שאני אנסה מעט להרחיב, חשוב לי להגיד משהו. המקום שלפתח ולטפח תובנה שמשחררת אותנו מהאחזות, נובע מכך שהאחזות זה חומר הדלק לסבל, לחוסר סיפוק, לאי נחת. כאשר, אומר הבודה, כאשר אדם נאחז, מרה מארה זה כמו הדמות ההפוכה לבודה, זה כמו השטן, אם תרצו, המוות, זה המשמעות המילולית של זה. הוא אומר, כאשר אדם נאחז, מארה עומד מאחורה ומחייך. היאחזות מביאה איתה שפה פאלי, זה נקרא דוקה. אי נחת, חוסר סיפוק, חוסר סביעות רצון, סבל. ואנחנו לא נאחזים כי אנחנו רעים. או כי משהו לא בסדר איתנו, כי אנחנו טיפשים. היאחזות, אפשר לומר, היא כוח שנובע מראייה מבולבלת, מתפיסת מציאות מתועתעת. מאי ראייה של אספקטים מאוד בסיסיים של הקיום. בפאלי המילה לזה זה המילה אבידיה או אבידיה בסנסקריט. אבידיה מתורגם לפעמים כידע רוחני. ולכן חוסר ידיעה מתורגמת לאנגלית ל-ignorance, ואז לעברית גולש עוד יותר לבורות. אבל אני חושב שזה משהו לא בריא שהשפה עושה עם התרגום. האי ראייה, בכלל בשפות, מקום של ראייה, נושאת בתוכה הבנה עמוקה, כמו שאומרים באנגלית, I see, אני מבין. כמו שאומרת המילה האנגלית של תובנה, insight, זה נושא איתו את המקום של איזושהי הבנה, תבונה, אבל זה גם כאן, זה לגמרי נמצא בתוך העדשות, באופן שבו הדברים נראים. אגב, זה מזכיר לי בעברית, האקדמיה ניסתה לפני כמה שנים, לחדד את המקום ולתרגם את המילה insight כבוננות. שורש שנושא איתו את בינה, אבל בו בזמן זה גם עם משקל שדומה להתבוננות. זה לא כל כך תפס. יש ניחוש אחד למה. מי שמחייך אולי קלט אותי. אני חושב שאפילו האקדמיה ויתרה על זה. מה? למה? למה זה לא תפס? אולי מישהו שצחקק יגיד. נדבר על זה אחר כך. כן. כאולי רות אינסייט. בואו נסתכל על מה שאנחנו עושים כאן באופן מאוד אינטנסיבי מאז, מתי זה? אתמול? אתמול התחלנו? כן. זה מרגיש שאנחנו המון זמן כאן, לא? וגם... כמה אנחנו חופרים לכם? נשימה, נשימה, נשימה. מה זה נשימה? מישהו הצליח לתפוס את הנשימה שלו? השפה עושה איזשהו טריק נורא מעניין, באופן בלתי נמנע. נשימה זה שם עצם, יותר דיוק זה שם פעולה, אבל הוא בעצם נמצא כשם עצם, כדבר, אפשר לשים אותו כנושא של המשפט, נשימה ארוכה, נשימה קצרה, וכנסו, תסתכלו על הנשימה, לא משנה. אבל שם הפעולה לא מתארת דבר, דבר מה, something. זה תהליך. זאת התרחשות. גם המילה תהליך היא שם פעולה. שמנסה, השפה עושה את זה, השפה זה לא רק המילים שאנחנו מדברים, זה האופן שבו אנחנו חושבים, תופסים מציאות. וכאשר אנחנו נותנים את ההנחיה, בינינו זה כמעט שטוטניק, לא? הבת שלי הקטנה, הגדולה, סליחה, כשהייתה קטנה, הייתה קמה בבקרים, ופעמים עוד לפני דסי זוגתי, והייתה יוצאת אליי למקום שבו הייתי יושב, ומרימה לי את השאל, ונכנסת ומתיישבת, ומכסה את עצמה ויושבת איתי. ואחרי המון זמן, היא פתאום כזה שאלה אותי, אבא תגיד, מה אתה עושה כשאתה עושה מדיטציה? מה אני אגיד לה? בכלל, זו שאלה שהרי לא קל לענות עליה ולבת שלוש. אמרתי לה, אני מתבונן בנשימה שלי. אז הסתכלה עליי, אמרה לי, להתבונן בנשימה, זה כלולה. זה באמת כלולה. זה באמת נורא פשוט. אבל כמו שכל אחד ואחת מאיתנו יודע, זה ממש לא קל. אנחנו רגילים ורוצים לתפוס משהו. טוב, הנה, זאת הנשימה, הנה. אבל בעצם ההזמנה, כל מה שאנחנו רואים זה איזושהי התרחשותיות. זה לא עומד במקום לרגע. אפילו אם נרצה לדייק, הרגע שבו אני חייב, אני שם לב בדיוק לאיפה שהנשימה שלי עכשיו, זה כבר שבריר אחרי שמשהו התרחש. אנחנו מנסים, אנחנו כמובן מתקרבים אל הפעימה, אל ההתרחשות של הרגע. זו מילה נורא יפה בעברית גם כן, התרחשות. גם כל הזמן זה, וגם רחש. לפעמים זה נורא נורא מעודן. זה לא תמיד איזשהו משהו, כמו שהנשימה. הרבה פעמים, ולפעמים תוך כדי התרגול, הופכת למשהו נורא נורא מעודן. יכול להיות שבאיזשהו לבל אחר של התודעה, ישנו את החשיבה על הנשימה, חשיבה קונספטואלית. אבל המקום שמונח עם מה שנחווה עכשיו. התרחשות, חוסר קביעות, הראיות, שינוי. לא כרעיון, זה גם רעיון. אפשר להגיד, הכל משתנה. אני אומר משהו אמיתי, לאן שלא נפנה את העיניים שלנו, אנחנו נראה שינוי. תסתכלו על הטבע, על העצים, על מזג האוויר, על היום והלילה, על הגאות והשפל. על הפוליטיקה בישראל. על מה שנרצה. אבל הראייה הזאת היא תמיד דרך השער של העכשיו, לתת לפעימת השינוי, לתת לעיניים שלנו לראות הכל דרך זה. אני מדבר על נשימה, בוא נגיד על אדם. זה. זה דבר מה? קבוע? ברמה מסוימת זה נראה ככה. תוררנו הבוקר, סנדיה לא שאלה אותי, מי אתה? אבל אם תסתכלו בתמונות, לא מזמן, מישהו בריטריט ניגש אליי, אחרי הריטריט, והוא אומר לי, אתם דיברתם פה די הרבה על הרעיות ושינוי, זה שאנחנו משתנים ואנחנו לא אותו דבר. אז תגיד, למה התמונות שלכם באתר מלפני 20 שנה? אוץ. נעורים זה משהו שנאחזים בו. וחושבים שהיה לי קל להגיד לכם אתמול שאתם צעירים, אני לא מתרגלתי לעובדה הזאת. שאני לא הכי צעיר בחדר, שאני לא איזה ילד שטוטניק. אתם מסוגלים להקשיב שאני אקח לכם עוד כמה דקות? עולה לי פשוט משהו לזיכרון לספר. לפני יותר, אולי 15 שנה, קיבלתי טלפון, ואיך שאני מספר שאני לא מכיר, איך שאני עונה לטלפון, אני שומע את הקול שאומר לי, הלו ערן, וישר ידעתי זה דורון, מישהו שלא ראיתי אותו מאז בית ספר תיכון. בקיצור, הוא סיפר לי שיש מסיבת מחזור בבית ספר יסודי שלי. האמת נורא שמחתי. לא הייתי בחולון עשרות שנים, לא ראיתי את האנשים, אני לא בקשר שם עם אף אחד. נסעתי בעצם עם עוד חברה שאיתה פעם וכמה שנים אני מדבר. מה שלא ידעתי זה שדורון היה שבקניק. הוא קיבל את המשימה לאתר את בני הכיתה, הוא איתר את כולם, והצליח להביא כמעט את כולם לבוא גם. אז זה היה די מפעים, כאילו הכיתות האחרות, כאילו מהגילאים שלי, שזה היה 30 שנה פלוס, היו 5, היו 6, אצלנו 34 שהגיעו. זה היה כל כך מוזר. הם כולם היו, איך היה פעם תוכנית חרצופים? נהיה להם כולם, הפנים שלהם, כאילו, מה קרה להם? אז פתאום להבין, גם אני. ופתאום אני רואה את גלית, הילדה שאהבתי, ולא גיליתי לה. ואני קולט, אני מתבייש ממנה. ועולה בי כלומר, בוא תסתכל, זה דודה. אחר כך עוד בכלל בתוך זה היה שם מצחיק. אני למדתי בבית ספר יסודי שגם אמא שלי למדה בו, והיא גם הייתה שם, ופתאום באיזשהו קטע שאני מזה, מופיע שם הבן דוד שלי, הבן דוד הכי גדול שלי, הוא קרוב ל-80 בעצמו היום, הוא אומר לי, הנה אתה, איפה אתה? אמא שלך מחפשת אותך בנרות. בכלל, החזיר אותי. אהם. אז זה אותו דבר, כל התאים פה בגוף השתנו. השערות, יש פה את המפרצים, זה לעשות להם ככה. אני זוכר את המורה שלנו, את כריסטופר, אותי יושב ושומע אותו מדבר לפני 10 שנים, אולי יותר, על זה שהתחילו לצמוח השערות באוזניים במקום בראש, ואני מתפקע מצחוק, אבל לא חשבתי שיום אחד גם אני אעמוד מול המראה ויראה. כמה חיים, כמה אורגניזמים יש בתוך הדבר הזה? זו תופעה, זה יקום, זה התרחשות. לא דיברתי רק על הצד הפיזיולוגי. מה עם הרגשות שמשתנים? מערכות יחסים הם אחת הדוגמאות הטובות לזה. מה אנחנו מרגישים כשאנחנו מאוהבים? מה אנחנו מרגישים כשאנחנו מתגרשים? אותם אנשים, כן? המחשבות, הנטיות, והמודעות, ההכרה, כל הזמן רוטטת משינוי, החוויה האודיאלית, נקרא לזה עכשיו, צלילי הקול של ערן. זה שינוי, זה התרחשות בו ברגע שזה מתרחש. בעצם צליל זה התרחשות שקורית בתוך מרחב, מראה ויזואלי, אותו דבר. אני אעצור כאן. בואו נסיים בדממה משותפת לרגע. אני רוצה להודות למורים שלנו ולמורות שלנו, למורים ולמורות שלהם, ולכל מחוזת המורים והמורות עד הבודה, שחיו את הדרמה, שיתפו אותה, ואפשרו ומאפשרים לה להדהד בנו. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שבהקשבה שלכם, יחד עם ההתכוונות שלי, אפשרנו למילים האלה לצאת ולשיחת הדרמה הזאת להתגלגל בדיוק כפי שהיא התגלגלה.